עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
נאמר בקטע הראשון, מדבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. כידוע הרי בתורה אין מילה מיותרת, אין אות מיותרת, אין תג מיותר. מה ראתה התורה לכתוב? איש אחד, איש אחד. בור העולם יוכל להגיד למשה, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, שאני נוטה לבני ישראל, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו. כל נשיא בהם, למה איש אחד, איש אחד? אומר האלשך הקדוש, דבר נפלא. משה רבינו, ששומע את אמירתו של הקדוש ברוך הוא, לשלוח מראשי השבטים לתור את הארץ, מכל שבט שולחים נציג אחד, למשה רבינו יש בעיה עם שני שבטים. עם שבט יהודה ועם שבט יוסף. שניהם, יהודה ויוסף, השתמשו בכוח הדיבור לקלקל. יוסף מביא את דיבת האחים רעה אל אביהם, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, ואז נוצר כל המתח בין האחים, שבסופו של דבר מכרו את יוסף. יהודה אומר לאבא, אבא, הקרנה הקטונת בן חי, אותה קטונת שהדבילו אותה בדם השעיר. אז משה רבינו חושש שמא קלקול הדיבור של יוסף ויהודה ישפיע על הצאצאים שלהם, והם ידברו דברים לא הגונים על ארץ ישראל. זה מפריע לו. אז מה צריך לעשות? לברך אותם, שלא יקלקלו את הדיבור. אבל גם עם זה למשה רבינו יש בעיה. כי אם הוא יברך את הנציג של שבט יהודה, שזה כלב, כלב הרי היה אח, היה נשוי למרים, היה גיסו, נשוי למרים. יגידו, משה עושה פרוטקציה, מברך את המשפחה. מצד שני, יש לו בעיה עם שבט יוסף. כי הרי יהושע מאפרים, מיוסף, משה חייב לברך. כי אם הוא לא יברך, ויקרה משהו, מה יגידו? משה בכוונה לא בירך, כדי שיהושע ימות, ומשה יוכל להכניס את העם לארץ ישראל. אז אם הוא יברך אותו, אז יבוא כלב יגיד, למה אותו ולא אותי? אז איך שלא יהיה, משה רבנו בבעיה. מה עושים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו. דווקא שני אלה, שאתה חושב שהם יקלקלו את דיבורם, זרו של שבט יהודה, כלב, זרו של שבט יוסף, יהושע, הם שלא יוציאו דיבה רעה לארץ. אל תדאג. אבל בכל זאת, משה רבנו רוצה להראות לכל העם, שהוא מקבל את דבר השם, שיהושע הוא המנהיג הבא, אז הוא מוסיף ליהושע, ואומר לו, בקטע הראשון, אלה שמות אנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע. הוסיף לו עוד לשמו, כדי להראות חביבות מיוחדת ליהושע, שלא חס וחלילה משה רבינו יש לו איזה צער או קנאה ביהושע, שהוא ינהיג את ישראל לארץ ומשה ימות במדבר. אז תראו כמה נפלאים דברי התורה, כל מילה, כל אות במקום שלה. ובואו נראה קצת בפנים את מה שאמרנו בדבריו של אלשיך הקדוש בקטע השני. ונחזור על העניין, כי למה שעבירה גוררת עבירה, נמצא שאבי שבטי יהודה ואבי שבט יוסף חלה דיברה, הם התחילו בדיברה, והיה גורם בתקלה על יד זרע כל אחד מהם, אולי זה ישפיע על הדורות הבאים. על כן בראות משה רבינו עליו השלום ככן, אמר בליבו, הנה כללות הנשיאים, אין להם גרימת נזק, שתפלל עליהם. על שאר הנשיאים לא צריך להתפלל. זולתי נשיא יוסף ונשיא יהודה. ואם יתפלל בעד כלב, נשיא יהודה, יאמרו שעל היותו בעל אחותי אני עושה. ואם על שבט מנשה, אם אני אברך את שבט מנשה, את יהושע, יתרעם כלב, ואם אמנע מלהתפלל על יהושע, יאמרו כי אני שמח לעדו מקינתי עליו, שהוא כי שמע את אלדד ומדד מתמים במחנה משה מת ויהושע מכניס לארץ, ועל כן יאמרו כי אמר משה בליבו, אתה תשוב אליי הבאת ישראל לארץ. הנה, משה אמר בליבו, אני לא אברך את יהושע, יהושע ימות, אני אכניס אותם לארץ. כי אשר ניתן ראש במקומי יקלקל, ימות. על כן התפלל, עליו אמר, יא, יושיע חם, יצאת מרגלים. כמה נפלאים דברי העל שר הקדוש. אם כך, ניכנס עכשיו לתוך הפרשה עצמה, חטאם של מרגלים. הם מגיעים לארץ ישראל עם הוראות של משה רבינו בקטע השלישי, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ואמר עליהם, עלו זה בנגב, עליתם את ההר, וראיתם את הארץ מאי ואת עם היושב עליה, חזק וירפא מעט וימרב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, טובה עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים ובמבצרים, הוראות ברורות מה להסתכל, ואז בהמשך נאמר, פסוק כ"ג, נוגע לנו עכשיו, ויבואו, יש שם הקו, ויבואו עד נחל, אשכול, ויחתו משם זמורה, ואשכול הנביאים אחד, ויסעו במות משניים, ומן הרימונים ומן התאנים, למקום אשר, למקום ההוא קרא נחל אשכול. למה? עוד קו, על עדותות האשכול, אשר קרתו משם בני ישראל. ושאלתנו הראשונה היא, הרי הם מגיעים לאיפה? לנחל אשכול. ואחר כך הם קוראים למקום נחל אשכול, על שם האשכול הנביאים שהם קרתו משם. אבל הרי למקום כתוב בתורה כבר קראו קודם נחל אשכול. אז מה הוסיפו הנשיאים? וקראו למקום נחל אשכול. למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול אשר קרתו. הרי למקום כבר קראו קודם נחל אשכול. אז מה פתאום הם חוזרים על אותו דבר פעמיים? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שהם חוזרים כבר לארץ, ומתחילים להוציא דיבה רעה לארץ, ועם ישראל מבין מה שמשה רבינו רוצה לקחת אותנו לארץ, זה טעות, ואיך הוא עושה דבר כזה, וכולם צועקים, הם מדברים, בקטע השלישי, בקו המסומן, פסוק למד, ויעס כלב את העם אל משה, ויאמר, לא נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל. ויעס, נאמר במסורה, מתחת לקטע השלישי, סמך רבתי. זאת אומרת, האות סמך, רואים למטה, בקטע השלישי, מתחת לפני הקטע הרביעי, סמך רבתי. זאת אומרת, האות סמך עם מה? היא עוד גדולה. ותמיד שיש עוד גדולה, עוד קטנה, אמרנו הרבה פעמים, חז"ל שואלים, מה נשתנה האות הזאת משאר האותיות? אומר על זה החידה בקטע הרביעי, ועוד אפשר לרמוז שהכתוב רמז, במאין זכה כלב למעלה זו, להשתיק כל העם בידן ריתחה, הרי כל העם כועס, איך הוא הצליח להשתיק אותם? לזה רמז, סמך גדול. לומר שיש לו על מה לסמוך, סמיכה גדולה, על אבות העולם שהתפלל שם. הרי כלב הרי הולך לאיפה? כמו שה... תורה מלמדת אותנו, כלב מגיע ויבוא עד חברון. הוא הלך להתפלל על קברי אבות. הזכות הזאת היא עמדה לו, שהוא הצליח להשתיק את כולם. אז ויעס, כלב, האות סמך היא גדולה, הוא נשמח, הוא נשען, לין, הוא נשען על האבות, האימהות שהוא התפלל שם במערת המכפלה, זה נתן לו את הכוח להשתיק את העם. יפה. מובן למה הסמך גדולה. אבל רבנו יואל, על התורה, שם בפרשת שלח, כותב בקטע החמישי, ויעש כלב סמך גדול. כמו, פסוק בזכריה, אס כל בשר מפני השם, כי נאור ממקום קודשו. הפסוק אומר, אס זה להיות בשקט, מפני השם, כי הקדוש ברוך הוא כביכול יתעורר, מתגלה ממקום קודשו, מן המקדש. זאת אומרת, יש פה בשורה על הגאולה. בשורה על הגאולה. אז אס כל בשר, צריכים להיות בשקט. מה רוצה להגיד פה רבנו יואל? כולם יודעים, ויעס, כלב, מה זה ויעס? השתיק אותם. מה אומר פה רבנו יואל? מעניין, רש"י אומר אותו דבר. תראו בקטע השישי, ארבע שורות מסוף הקטע השישי, ויעס כלב, לשון שתיקה, וכן הס כל בשר. אותו דבר. מה החיזוק הזה של הפסוק? ועוד עוד קצת יותר, תראו את רשי, בתחילת הקטע השישי. ויעש כלב למעלה בצד שמאל, השתיק את כולם. סיילן, להשתיק את כולם. מה כתוב בהמשך בקטע השישי? ארבע שורות מהסוף, למעלה, ויעש כלב לשון שתיקה. למה רשי כותב את זה פעמיים? רשי אף פעם לא חוזר על אותה מילה פעמיים. רשי בכלל מדבר קצר. אז הוא אומר בהתחלה, ויעש כלב השתיק את כולם, ובהמשך ויעש לשון שתיקה. אז לכן שאלתנו השנייה היא, מה מתכוון רבנו יואל ורשי, שאומרים ויעש כלב, הכוונה היא כמו שכתוב בזכריה, אס כל בשר. מה הם מסבירים? מה הם מתכוונים? ובכלל, רשי יותר, פעמיים הוא כותב לנו, ויעש כלב בקטע השישי השתיק את כולם, ויעש כלב לשון שתיקה. מה רוצה בזה רשי? ושאלה האחרונה היא, מיד לאחר כל התיאור בתורה של חטא המרגלים, מופיעים בתורה שתי פרשות. פרשה של מנחה בלולה בשמן בקטע השביעי, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבוא אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם ועשיתם אישה להשם, עולה או זבח לפני נדר או נדבה, או במועדכם לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר ומן הצאן, ויקריב המקריב קורבנו להשם, מנחה סולת, יסרון בלול ברביעית העין שלם. ויין הנסך, רביעית העין, תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד. מדובר פה על מנחה בלולה בשמן ונסכים על המזבח. ובקטע השמיני, מדבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם, חלה, תרימו תרומה, כתרומת גורן, כן תרימו אותה. להפריש חלה. ומעניין, התורה אומרת, בבואכם אל הארץ, אומר רשי בקטע התשיעי, בבואכם אל הארץ, משונה ביה זו מכל הביות שבתורה, שבכולם כתוב, כי תבוא, כי תבואו, לפיכך כולם למדות זו מזו. וכיוון שפירט לך הכתוב באחת מהם, שנה אלא לאחר ירושה וישיבה, אז כל פעם שבאים לארץ, תרומות ומעשרות, מתחיל אחרי ירושה וישיבה, אחרי 14 שנה. אבל זו, הפרשת חלה, נאמר בה בבואכם, מי שנכנסו בה ואכלו מלחמה, נתחייבו בחלה. מיד שבאים לארץ, עושים דו, עיסה, חייבים בהפריש חלה. לא אחרי ירושה וישיבה. שאלתנו האחרונה היא, מה הקשר בין מצוות הפרשת חלה, מנחה בלולה בשמן, ונסכים של יין על המזבח לחטא המרגלים? כי בתורה וגם בחומשים, אחרי שהתורה גומרת לתאר את כל חטא המרגלים, כתוב את האות פי. כל פעם שכתוב את האות פי זה פרשה פתוחה. כתוב את האות סמך פרשה סתומה. זאת אומרת, אם כתוב פי פי, זאת אומרת כל מה שכתוב אחר כך קשור למה שכתוב קודם. ומה כתוב קודם? חטא המרגלים. מה הקשר בין מנחה בלולה בשמן, נסכים יין על המזבח והפרשת חלה לחטא המרגלים? וכמובן, מדוע הפרשת חלה נוהגת מיד שבאים לארץ? למה לא כמו תרומות ומעשרות אחרי 14 שנה? אלה הם השאלות. ודרך השאלות האלה נראה פה באמת דבר נפלא. נפלא, נפלא, נפלא. פילאי, פילאי, פלאים. שחזם מלמדים אותנו, לא רק שנבין את חטאם של מרגלים, שזה הבסיס לצער והאבל הגדול של שלושת השבועות, תשעה באב, חורבן הבית, בכיתם בחייה לחינם, תפקו בחייה לדורות, אלא נראה מה אנחנו יכולים לקחת מזה, כדי לקרב את עצמנו בחזרה לבני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו. שוב, בקיצור שאלתנו הראשונה, נאמר על המנהיגים שהלכו לראות את הארץ, ויבואו עד נחל אשכול. הגיעו לנחל אשכול, הורידו אשכול ענבים, על כן קרא למקום נחל אשכול. לא מובן, הרי למקום קוראים נחל אשכול לפני שהם באו. מה זה על כן קרא למקום נחל אשכול? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, רשי, רבנו יואל אומר, ויעש כלב, ויעש, הוא השתיק את כולם, בסדר. אבל רשי כותב, כמו אס כל בשר, מפני השם, נאמר בזכריה, כולם צריכים להיות בשקט, השם מגיע. כי נאור במקום קודשו, השם כביכול מתעורר, מתגלה. מה זה קשור? מה רוצה פה רשי לומר? ולמה רשי אומר פעמיים, השתיק את כולם, לשון שתיקה, ושלאחרונה, מה הקשר בין מצוות מנחה בלולה בשמן, נסחים על המזבח, והפרשת חלה לחטאם של מרגלים. אז כדי לענות על השאלות, נפתח בצורה הבאה, ונראה דבר נפלא. אחד הדברים הקשים ביותר בתורה, הקשים ביותר, זה להבין איך קורה דור דעה שראו את הקדוש ברוך הוא ביציאת, במצרים וביציאת מצרים. ראתה שפחה על הים, שפחה, מה שלא ראה יחזקאל. ראו מראות אלוקים, ראו את הקדוש ברוך הוא בקבלת התורה פנים בפנים. איך קורה שבאים 10 מנהיגים, עם כל הכבוד להם, ומצליחים להפוך את כל לבב העם. ולפקוט, חוץ מיהושע וכלב. ונבין מה זה. הרי כל הדור הזה מגיל 20 שנה ומעלה, מתו במדבר. 40 שנה אחרי שנכנסים למדבר, זה כבר דור חדש. דור חדש עם מיליון סבתות. ושני סבים. בלבד. מי הם? יהושע וכלב. לא היו גברים. דור יוצא מצרים מתו. מיליון אולי יותר של נשים נכנסו. הם לא היו בחטא העגל. הם לא היו בחטא המרגלים. מעניין, כותב הכלי יקר, שמשה רבנו היה שולח נשים לראות את הארץ, הם לא היו מוציאות דיבר הרע לארץ. כמו שהם הבינו, זה שיגעון לעשות את חטא העגל. והם לא היו מוכנים לתת לגברים שום נזר ושום טבעת ושום צמיד. הכל מה שהיה לגברים, מביזת הים וממצרים. ואישה בכל אלה לא מצאתי, אומר שלמה המלך. אז אלה נכנסו לארץ, יהושע וכלב. איך? איך אפשר בזמן קצר להפוך את לב כל העם? מול משה ואהרון? מול יהושע וכלב, איך? פשוט. המרגלים היו פיקחים ביותר. הם באו ואמרו לעם ישראל, בקטע השלישי, ויספרו לו, או נתחיל קודם פסוק הוו, בקטע השלישי, והלכו, ויבוא אל משה ואל אהרון, ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר, ואת כל העדה, וירום את פרי הארץ, חזרו, הראו את הפירות, ויספרו לו, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פיריה. וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פיריה. כאן הכל נמצא. באו המרגלים ואמרו, תקשיבו, עם ישראל, היינו בארץ ישראל, מה זה ארץ? משהו משהו. זבת חלב ודבש. וזה פיריה. תראו איזה ענבים. היינו צריכים שני מוטות לשאת אותו. 8 אנשים נשאו את האשכול ענבים. אחד בקושי לקח את התאנה. האחר בקושי לקח את הרימון. תראו איזה פירות יש בה. אבל אין בארץ ישראל אוכל בסיסי. אין קמח ואין שמן. לכן הנס הגדול שהיה לנו, שבכל רחוב שהיינו, איפה שהלכנו, היה לוויה. כל היום היה לוויות, קברו מתים, כי אי אפשר לחיות. אז היו עסוקים במתים, ולא שמו לב אלינו החיים. אז הכנו ככה ללכת ממקום למקום, ויותר מזה, נספר לכם, אתם לא מבינים מה קורה פה, שמשה רבינו שלח אותנו, מה הוא אמר לנו? איך נאמר בקטע השלישי, פסוק כ', 5 שורות מלמעלה, ומה הארץ? השמנה היא עם רזה, היש בעץ עם מים, והתחזקתם, כדי לעשות קו, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה זה והתחזקתם? מה התחזקתם? אכלתם פעם תאנה? אכלתם פעם רימון? ענבים שמים בתיק בבוקר שהולכים לעבודה. לפעמים שמים אפילו בכיס, עוטפים את זה בנייר. מה זה והתחזקתם? צריכים להיות חזקים לקחת ענבים? אתם מבינים למה משה אמר לנו והתחזקתם? כי הוא ידע מה יש שם. איזה פירות. צריכים כוח לקחת את זה. זה משהו ענק. אז בטח הוא גם ידע שבארץ ישראל אין לו שמן ואין לו קמח. ואי אפשר לחיות שמה, ואי אפשר להיכנס, ולא יהיה לנו שם לא מן, ולא סלב, ולא בער, ולא כלום. ויותר מזה, אתם זוכרים את אברהם אבינו? היה רעב בארץ, הוא ירד לאיפה? למצרים. זוכרים את יעקב אבינו? שולח את הבנים למצרים. אבל מה הוא אומר להם? תביאו לשליט במצרים מזמרת הארץ. תביאו לו פירות. פירות תמיד היה. אבל מה לא היה? ומה תמיד אין? לא קמח ולא שמן. אנחנו מאוד רוצים להיכנס לארץ. מאוד מאוד מאוד. אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות. שם זה לא יעבוד. ואז כל העדה כולה בכו. אבל תראו עוד יותר איך המרגלים פיקחים. כשהם באים בחזרה למדבר, מי שלח אותם לראות את הארץ? משה רבינו. מה הם צריכים לעשות? לבוא למשה, לתת לו מה? דיווח, ריפורט. הם באים לארץ ישראל, עם אשכול ענבים, עם התאנים, עם התאנה והרימון, באים ישר למשה, מניחים את זה ליד האוהל של משה, ואמרו לו, תשמע, באנו עכשיו מהדרך, ננוח איזה כמה שעות, נאכל משהו, נקבע אחר הצהריים באיזה שעה, כל עם ישראל יבוא, נעשה פה במה גדולה, ניתן לכם ריפורט. משה רבינו אמר, בסדר, ודאי, תלכו לאכול, תנוחו קצת, תבואו, נחכה לכם. הם לא הלכו ישר למשה, לתת לו ריפורט. כי אם הם היו הולכים ישר למשה, ואומרים את זה למשה, משה לא היה נותן להם לאסוף את כל העם. ומשה היה עוצר אותם. אבל הם רצו לספר את זה למשה לעיני כל עם ישראל. ואז משה לא יכול לעשות כלום נגד עם ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, שאדם הוא מרגל, מה התפקיד שלו? להביא אינפורמציה. מה התפקיד של ראש הממשלה, של הנשיא, של הרמטכ"ל? ללמוד את האינפורמציה ולהסיק מזה מסקנות ולהגיד למי שצריך להגיד מה לעשות. אבל מה הם עשו? הם היו מרגלים והפכו את עצמם להיות גם כן מה? יועצים, אדוויזרס. וזה בלבל את כולם וכבר אי אפשר היה לעצור את זה. הנה תראו רגע בספר העקדה, הוא כותב בקטע 11, והלכו ויבואו וישיבו אותם דבר. גם זו הייתה תחבולה גדולה להם, לעשות כרצונם. והוא, שלא באו בשליחותם כדי לעשות קו אל משה ואהרון. והנשיאים ראשונה, הם לא היו נשיאים, הם היו ראשי העדה ולא הנשיאים. כמו שהיה ראוי ונאות להם. כי פחדו שיוציאו מליבם, או ימנעו העם מיקבץ לשמוע דבריהם, אלא השיבו אותם דבר במעמד כל העדה. ולא נשמר משה מזה. כי גנבו ליבו, רימו אותו, במה שירו את פרי הארץ בפרסיה, והיה סבור שלא יגידו בפיהם רק מה שיסכים עם הפרי, אשר בידם ישפכו את הארץ. ובזה הדבר הגדילו רשע, שהוציאו עצמם, כדי לעשות קו, מכלל מרגלים, ונכנסו לכלל יועצים. ולזאת, הסיבה חטאו מאוד השומעים, כי גם השומעים הפכו את המרגלים להיות יועצים. זה דבר ראשון. דבר שני אמרו, וזה פריה. אין בארץ ישראל מה? לא שמן ולא קמח. הנה תראו, בעמוד הבא. אומרת הגמרא בבאבטרא רדב צדיק, תנו רבנן, הם מוציאים פירות מארץ ישראל, דברים שיש בהם חיי נפש, כגון ינות, שמנים וסלטות. ונאמר על זה במערשה בקטע ה-13, הם מוציאים פירות מארץ ישראל, דברים שיש בהם חיי נפש, שמנים וסלטות. אנחנו יודעים, הם בטר המתיר, ביין, בזה יש ליישב, מה שנתקשו המפרשים, במרגלים, במה שהוציאו דיבת הארץ, שהרי אמרו, זבת חלב ודבש וזה פריה, מה רע בזה? מה רע? אז לפי הפשט, מה הבעיה? אבל לפי שנשתבחה ארץ ישראל בשבעה מינים, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תנה ורימון, ארץ, זה שמן ודבש, סיפר הכתוב, במה שהוציאו דיבה, ויחרטו מן הרימונים ומן התאנים, ואמרו, וגם זבת חלב ודבש וזה פריה. זה פריה, יש רק פירות. אילו הפירות הם בארץ ישראל שאינם חיי נפש. אבל שאר דברים שחיי נפש תלוי בהם, כגון חיטים וזית, אין בה. וכבר העיר הכתוב על דיבתם רעה. כתוב על ארץ חיטה. המילה הראשונה ליד ארץ חיטה. שעורה, גפן, תנה ורימון, ארץ זית. המילה הראשונה ליד ארץ, בפעם השנייה זה זית. אבל הם אמרו לו, ארץ אוכלת יושביה, כולם מתים שמה, כי אין בארץ מספיק חיי נפש, שורות אחרונות, היא מחלה את יושביה ברעב, אשר תמיד מצוי בה. הנה, באברהם כתוב, היא רעב בארץ, ירד אברהם מצרימה. יעקב חשב אישה בשלווה, ירד למצרימה, היה רעב. זה היה החטא של המרגלים. אם כך, כשזה קורה, באים המרגלים ואומרים עוד דבר. פילי פלאים. זה שהבאנו מפרי הארץ, להראות לכם, לקחנו ריסק, סיכון גדול מאוד. כי אם היו תופסים אותנו, היו הורגים אותנו. מי זה פה? לוקחים פה תאנים, תאנה, רימון, ענבים, אנשים קטנים כאלה. ענקים היו שם. אבל לקחנו ריסק, כדי להראות לכם כמה מסוכן יהיה אם ניכנס לארץ. אז לכן תראו כמה נפלא. הם הגיעו לנחל אשכול. לקחו אשכול הנביאים, קראו למקום הזה מה? אשכול. שאלנו, הרי כבר קראו לו קודם אשכול. לא, לא. בואו תראו טוב הכתוב בתורה. כתוב בתורה בקטע השלישי. פסוק כ"ג. פסוק, ויבואו עד נחל, רואים יש שם הקו. פסוק כ"ג, ויבואו עד נחל אשכול. ויחתו משם אשכול. איך כתוב המילה אשכול? ויבואו עד נחל אשכול. איך זה כתוב? א' שין, כף מה? למד. ויחתו משם זמורה, ואשכול הנביאים, ויסעו במות משניים, ומן הרימונים ומן התאנים, למקום ההוא קראו כדי לעשות קו נחל אשכול, כתוב מה? עם וב. נו, מה ההבדל? אותו דבר. לא אותו דבר. אשכול, זה לא רק אשכול הנביאים. לאברהם אבינו היו שלושה חברים. מי היו החברים שלו? הנר, אשכול וממרא. יום אחד בא אברהם ואומר להם, אמר לי הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות ברית מילה. מה אתם אומרים? אמר לו הנר, השתגעת? אתה בן כמעט 100. ברית מילה? תמות. אל תעשה את זה. פיקוח נפש. אומר לו אשכול, תראה, למות לא תמות, כי השם אמר לך, אז לא תמות. אבל אם אתה עושה ברית מילה, מאותו יום, גוי ידע מי זה יהודי. הוא יהרוג אותו. וליהודים לא יהיה כוח של מסירות נפש. לא יהיה להם את הכוח הזה. אז בזה שאתה עושה ברית מילה, אתה הורג את כל העתיד, את כל העם שיצא ממך. אז לא כדאי לעשות. אומר לו ממרא, אל תמרא את פי השם. תקשיב, תאמין, תפתח, לא תפסיד. לכן כשאברהם מגיע, הוא מגיע לאלוני ממרא. כי ממרא לא ממרא את פי השם. אותו אשכול, החבר של אברהם אבינו, על שמו נקרא המקום נחל אשכול. בלי וב. ואז המרגלים, אף על פי שכוונתם הייתה רעה, להוציא דיבה רעה לארץ, אבל הם גילו מסירות נפש, לקחת את האשכול הנביאים, להראות אנחנו עם עם DNA של מסירות. ולכן קראו למקום אשכול עם וב. ואת כל זה הם מסבירים לעם ישראל, ומראים להם. וזה הפך את לבב העם. לכן, שמע את זה כלב, ויעש כלב, השתיק את כולם. מה הוא השתיק? אומר רש"י בקטע השישי, למעלה בצד שמאל בעמוד הראשון. ויעש כלב, השתיק את כולם, אל משה לשמוע מה שידבר במשה. צבח ואמר, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם? זה מה שעשה לנו? השומע היה סבור שבא לספר בגנותו של משה. ומתוך שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו. אמר, הלא, קרא לנו גם את הים, הוריד את המן, הגיז את הסלב. אז מה הוא עשה? מצד אחד הוא השתיק את כולם, כי כולם חשבו שהוא הולך לדבר נגד משה. ואז כתוב, ויעש כלב כמו עש כל בשר. פירוש הדבר, לא מספיק לשתוק, צריך גם להקשיב. צריך להקשיב. אז דבר ראשון, ויעש כלב, הוא השתיק אותם. מה, זה בלבד אמר לנו משה? או, מה הוא הולך להגיד? כולם בשקט. ואז הוא אומר להם, תקשיבו טוב, תקשיבו. מה קרה לכם? הרי משה הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, נתן לנו את המן וכו'. מה, הוא לא יביא אותנו לארץ? זה הסיבה שכתוב פעמיים. וזה עש כל בשר, עש כל בשר. מפני השם, כי נאום במקום קודשו, פירוש הדבר, להקשיב, השם מגיע, שומעים כבר את הגאולת העולם, גאולת ישראל. ואז לכן מיד אחרי זה, מה מופיע בתורה? איזה פרשה? הפרשת חלה? ומנחה בלולה? בשמן. בארץ ישראל יש שמן ויש חיטים. ולכן מצוות הפרשת חלה היא מיד שבאים לארץ. אתם יודעים למה? מילא לתת תרומות ומעשרות, אני מבין, מגיע. אני זורע באדמה, מי גורם שהכל יגדל? מי? השם. יורד גשם, פרי גדל, ביזנס, שותפים, פרטנרס, נותן תרומות ומעשרות. אבל חלה, מה קרה? אני קוצר, תוכן, לש את הקמח, מכניס אותו לתנור, מי עושה את הכל? האדם. למה צריך לתת חלה? זה אני עשיתי. גם מה שאנחנו עושים, זה מכוח מי? השם שנתן לנו את הכוח לעשות. את הכוח לעשות. מה זה השיר? אתה יודע מה זה השיר? זה עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. מי עושה אותנו כזה השיר? קדוש ברוך הוא. אז לכן מיד שבאים לארץ. אז מצוות הפרשת חלה ומנחה בלולה בשמן, להראות שבארץ ישראל יש גם שמן וגם חיטה. אבל מה פתאום? ניסוך היין. ניסוך היין. יין הוא הבן. מי האבא של היין? האבא של היין זה האשכול הנביא. מהאשכול הנביא עושים יין. יבוא הבן ויתקן את החטא של האבא. הנה, אומר לנו רבינו אפרים, בקטע 20, דבר עם בני ישראל בצד שמאל בעמוד השני, דבר עם בני ישראל, נשמחה פרשת נסכים למרגלים, הם חטאו באשכול, יבוא הבן ויחפר על האב. יבוא ניסוך היין ויחפר על האשכול, כמו שכתוב בשיר השירים, אשכול הכופר דודי לי, בקרמי אין גדי. אשכול הכופר דודי לי, בקרמי אין גדי. כן? קרמי אין גדי. מה פירוש? מה פירוש אשכול הכופר דודי לי בכרמי גדי? על אבון האשכול עשה לי דודי כפרה. לקחת יין מכרמי אין גדי. לקחת יין מכרמי, זאת אומרת היין הוא בעצם מהווה מה? כפרה על מה? על האשכול הנביאים. היין מהווה כפרה על האשכול הנביאים. אז לכן ניסוך היין, מה זה עניינו של היין? היין בא לכפר על המחירה, על האשכול הנביאים שאיתו השתמשו כדי להוציא דיברה על הארץ. אם כך, תראו כמה נפלא. כי הספר שנקרא ספר יצירה, כתב אותו מי? אברהם אבינו. הביא אותו הכוזרי ועוד אחרים. והשבטים הם כנגד החודשים. ניסן אייר סיוון, יהודה, יששכר וזבולון. תמוז, אב אלול, תמוז כנגד ראובן, אב כנגד מי? שמעון. ראובן כי ראה השם בעוני, חודש של ראייה. שמעון כי שמע השם. ראובן ראה השם בעוני, שמעון כי שמע השם, כי שנואה אנוכי. אז חודש תמוז זה חודש של ראייה. כל חודש תמוז היו בארץ, וכל הזמן ראו את הארץ בצורה נגטיבית. איך להוציא דיברה על הארץ? חודש אב זה חודש של שמיעה. לתקן את השמיעה, שכל הדור שמע את המרגלים, וקיבלו את דבריהם. ותוצאה מכך, יש בכייה לדורות. לכן תראו כמה נפלא. אתם יודעים, ברוב הסידורים, בתפילת ראש חודש, במוסף, לפני שאומרים ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, כתוב שמה בשם אבני שכר, לכל חודש יש צירוף של שם הוויה. למשל ניסן, זה י' כ' ו' כ', ראשי תיבות, פסוק, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. זה ההרמוני של הבריאה, ניסן. אז רק שאומרים ברוך אתה השם, מסתכלים על האותיות, אז כותב אבני שכר, זה, יש לזה מעלה גדולה. אז תראו בקטע ה-18. חודש אב. תראים שם תמוז, סיוון, תמוז אב, מה השם הוויה, איך קוראים אותו? זה לא י' כ' ו' כ', אלא ה', אחר כך ו', אחר כך י' ואחר כך ה'. מה זה, איזה פסוק זה? אתם רואים בצד שמאל של זה? הסקט ושמע ישראל היום. הסקט זה להקשיב ושמע ישראל היום. זאת אומרת, חודש אב זה החודש של מה? של השמיע. לדעת לשמוע נכון. לדעת לי ששומעים נכון רואים את הכל אחרת. אז אם כך, תראו כמה נפלא. אנחנו בברכת המזון, יש כדאי להסתכל בזה בשולחן ערוך, בסימן קופ-פ-י, אור החיים. זה סימן שעוסק בדיני ברכת המזון. קל לזכור את הסימן הזה, סימן קופ-פ-י, סימן קפה. קפה, קופי, קופ-פ-י. כותב שמה בער היטב, שכל מי שמברך ברכת המזון, אני אומר את זה לעצמי הרבה פעמים, כי לצערי לא עשיתי את זה מספיק, ולא עושה את זה מספיק. חזק את עצמי. כותב הבאר היטב, שכל מי שמברך ברכת המזון מתוך סידור, מובטח לו שאינו ניזוק, ופרנסתו מצויה בידו לאורך ימים ושנים, ולא ימצא שום חיסרון. יש על הבאר היטב הזה סיפורים לא יאומן. אז אנחנו מברכים ברכת המזון, תראו דבר מעניין, ונודה לך אנחנו אומרים, נודה לך השם אלוקינו, עד שהלכת לאבותינו, ארץ חמדה טובה ורחבה. שואל הראש, למה אומרים ארץ חמדה טובה ורחבה? למה לא אומרים ארץ זבת חלב ודבש טובה ורחבה? זה הרי השם אמר למשה בסנה, תוציא את עם ישראל ממצרים, תיקח אותם לאיפה? לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? ארץ זבת חלב ודבש טובה ורחבה. למה אנחנו אומרים ארץ חמדה טובה ורחבה? התשובה היא, הנה תראו, שואל את זה הראש בכפתור בפרח בקטע 22 אחרון, וכן בפרק ג' שאלו תנא רבי אליעזר אומר, כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ לא יצא ידי חובתו. כתב הראב"ד ז"ל שהרי הנביאים כן קראו על ארץ ישראל במקומות רבים, ואנו צריכים לספר משבח הארץ ולהודות עליה. ואני תמה, שואל הכפתור בפרח, למה לא הצריכו לומר ארץ זבת חלב ודבש? למה ארץ חמדה טובה ורחבה? כי הרי מי תיקן ברכת נודה לך? יהושע. יהושע היה אחד מהמרגלים. המרגלים שהוציאו דיבה רעה לארץ, הם אמרו ארץ זבת חלב ודבש וזה פריה. הוא לא יכול להשתמש באותו לשון. זה יותר מדי סנסיטיב, יותר מדי רגיש. כי החברים שלו השתמשו במילים, ארץ, זבת, חלב ודבש וזה פריה, להוציא דיבה רעה לארץ. לכן הוא היה צריך לשנות ולכתוב ארץ חמדה טובה. הם מעשו, דיספייז, מעשו בארץ חמדה. אז לכן הוא אמר ארץ חמדה טובה ורחמה. אז הנה לנו בצורה נפלאה, עד כמה החטא הגדול האדיר הזה, שעל זה הקדוש ברוך הוא לא סלח, וכל הדור ההוא מת, לבחייה לדורות. ממה זה נובע? שלא שומעים נכון. השקט ושמע ישראל היום. זה משה רבינו אומר לנו ערב הכניסה לארץ. תראו בקטע ה-16. והכהנים, הלוויים, אל כל ישראל לאמור, וידבר משה, והכהנים והלוויים אל כל ישראל לאמור, הסכת ישמע ישראל היום. היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, ושמעת בכל השם אלוקיך, ועשית את מצוותו, את חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום. זה. הסכת אשר אנוכי מצווך היום. לטוב לנו כל הימים לחיותינו כיום הזה. אז לכן, ששלושת השבועות חלים הן בחודש תמוז, הן בחלק מחודש אב, זה הזמנים לתקן את כוח הראייה, לראות דברים נכון, ואת כוח השמיעה לשמוע נכון. לדעת מתי אנחנו יועצים, ומתי אנחנו רק מדווחים, נותנים ריפורט על מה שהיה. אם נכוון את שני הכוחות האלה, הראייה והשמיעה, יחזיר אותנו לנעשה ונשמע, ונזכה באמת לאכול מפריה ולסבוע מטובה ולראות באמת את כל מעלותיה של ארץ ישראל, שהיא ארץ זבת חלב ודבש, טובה ורחבה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע. כל חי תמיד איתי.